שלום, אנחנו בדף י"ב עמוד א', במציע, ארבע שורות מלמעלה. תחילה נעיר שתי הערות על הסוגיה הקודמת. אמרנו בסוגיה הקודמת שיש קניין חצר, ואם זה חצר שלא משתמרת, צריך שהוא יעמוד שם, ליד החצר, ורק אז החצר תקנה לו. מאיר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, זה ראינו כבר בדף הקודם, שגם זה רק אם הוא יכול לרוץ ולתפוס את המציע. אבל למשל במשנה, אם זה צבי שרץ ולא שבור, והוא לא יכול לרוץ ולתפוס, אז לא יעזור שהוא עומד ליד החצר. עכשיו שאל רבי ירמיה, האם גם במתנה יש את התנאי הזה? וענה רבי אבא בר כהנא שלא. במתנה יש דעת אחרת מקנה, מישהו מקנה לו את זה, ואז הדרישה היא יותר נמוכה, ולא צריך שהוא יוכל לרוץ ולתפוס. זה ראינו כבר בדף הקודם. עכשיו שואל רבא, מה קורה אם אדם זורק משהו, מישהו זרק לו, נגיד ארנק, וזה אף באוויר מעל החצר ולא נחת. האם הוא קונה בקניין חצר או לא? עכשיו הגמרא עונה, לפי מה שהרגע אמרנו, במציאה אני צריך שהוא יוכל לתפוס את זה, לפחות בפוטנציאל, ואת זה הוא לא יכול לתפוס. אז במציאה ודאי שלא. אבל במתנה, שיש דעת אחרת מקנה, ולא צריך שהוא יוכל לתפוס את זה, לכאורה קנה. דוחה הגמרא לא נכון. אמנם במתנה לא צריך שהוא יוכל לרוץ ולתפוס, אבל כן צריך שזה יהיה לפחות על הקרקע. גם כשהוא זז על הקרקע מתגלגל, זה עדיין נחשב על הקרקע. לסיכום, קניין חצר לא משתמרת, אם זה מציאה, אתה חייב יכולת לרוץ ולתפוס את זה, לפחות בפוטנציאל, ולעמוד ליד. אם זה מתנה, שיש דעת אחרת מקנה, אז אתה לא צריך יכולת לרוץ ולתפוס, אבל אתה כן חייב שזה ייגע בקרקע. אז עד כאן סוגיה הראשונה. עכשיו נתחיל את המשנה הבאה. במשנה כתוב שבנו וביתו קטנים של אדם, ואשתו ועבד כנעני, כל המציאות שלהם הולכים ישר לאבא, לבעל, לאדון. לעומת זאת, אם זה בן ובת גדולים, או אשתו גרושה, אז המציאה היא שלהם. אז נדון אחד אחד. נתחיל עם הבן הקטן שלו. למה המציאה שלו הולכת לאבא? עכשיו, השאלה הזאת תהיה תלויה בשאלה אחרת, יותר יסודית אולי, האם בכלל לקטן יש קניין לעצמו או לא? עכשיו, לפי זה, בגמרא יש שני הסברים למה המציאה של קטן הולכת לאבא. הסבר ראשון זה של שמואל. הוא אומר, באמת לקטן אין קניין מהתורה לעצמו, רק מדרבנן תקנו לו שיהיה קניין, וכשתקנו, כבר תקנו שזה ילך לשאר לאבא, כיוון שממילא, כשהקטן מוצא משהו בדרך כלל הוא רץ ומביא את זה לאבא, אז זה כאילו שהוא הגביע את זה בשביל האבא. זה דעת שמואל. אז עוד פעם, לפי שמואל, אין לו קניין מהתורה. דעת רבי חייא, זה כבר בעמוד הבא, למעלה, הוא אומר, לא, לקטן יש קניין מהתורה. וכאן זה בכלל לא תלוי האם הוא קטן או גדול, אלא תלוי האם הוא סמוך על שולחן אביו או לא. בדרך כלל קטן עדיין סמוך על שולחן אביו וגדול לו. אבל בן, לא משנה קטן או גדול, שהוא סמוך על שולחן אביו, כלומר הוא עדיין אוכל מאבא שלו, אז משום איבה תקנו שהמציאות יהיו לאבא. כלומר שאבא לא ייחס שהוא מפרנס אותו, ובינתיים הבן שלו הולך ומוצא מציאות. אז לפי שמואל, קטן קונה רק מדרבנן, ומאז ממילא תקנו שזה ילך לאבא, ולפי רבי חייא, קטן קונה מהתורה, ותקנו שזה ילך לאבא משום איבה. אז זה שתי הדעות וזה עיקר הסוגיה. עכשיו ניכנס קצת לתוך דעת שמואל. איך אתה שמואל אומר שקטן זוכה רק מדרבנן? הרי יש ברייתא אחרת ששם כתוב שאם יש אבא פועל בשדה שהוא נקרא עשיר, אבל יש לו בן שמוגדר כעני. האם לבן הזה מותר ללקט, מצוות לקט, אחרי אביו שפועל בשדה? אז תנא קמא שם אומר שאסור, ורבי יוסי אומר שמותר. עכשיו הגמרא מסבירה את זה ככה. אם הבן קונה קודם כל לעצמו ורק אז הוא ייתן את הלקט הזה לאבא שלו, אז מובן למה זה מותר, כי הבן עצמו עני ומותר לו ללקט ואחרי זה הוא מביא לאבא. אבל אם הבן לא זוכה ואוטומטית זה הולך לאבא, אז הוא לא יכול ללקט, כי האבא עצמו מוגדר כעשיר ולא כעני. עכשיו רבי יוסי שם אומר שמותר לבן ללקט, כלומר לפי הסבר הזה בגמרא למה מותר לו ללקט, כי הבן עצמו זוכה מהתורה. עכשיו בא שמואל ואומר הלכה כרבי יוסי. אז איך יכול להיות ששמואל בהסבר המשנה שלנו אמר שהבן זוכה רק מדרבנן, ושם בברייתא הוא פוסק כרבי יוסי, והסברנו שרבי יוסי סובר שהבן זוכה מהתורה ולכן מותר לו ללקט. אז אנחנו בבעיה עם שמואל. מתרצת הגמרא? לא. באמת שמואל סובר כרבי יוסי, שזה מדאורייתא הוא זוכה, ואצלנו הוא רק הסביר את המשנה, אבל זה לא אומר שככה הוא סובר. אז את שמואל פתרנו. עכשיו אנחנו נכנסים לבעיה עם רבי יוסי. ההסבר הזה שנתנו לרבי יוסי למה מותר לבן ללקט כי הוא עצמו קודם זוכה מהתורה לעצמו ורק אז הוא מביא לאבא, לא מסתדר עם משנה אחרת. יש משנה אחרת שרבי יוסי אומר מציאת חרש, שוטה וקטן, מי שגוזל אותם זה רק גזל, ורב חסדא אומר מדבריהם. כלומר, לפי רבי יוסי, קטן לא זוכה לעצמו מהתורה. זה עובדה. אז עכשיו מה אנחנו עושים? למה לפי רבי יוסי מותר לקטן ללקט אחרי אביו העשיר? אז פה אביי ורב נותנים שני הסברים. אביי אומר, באמת זה רק מדרבנן הוא זוכה, אבל כיוון שעניים אחרים יחשבו, ממילא לפועל הזה יש בן והוא בטח ייקח את כל הלקט, אז הם בכלל לא יתרחו לבוא, ואם העניים מתייאשים מזה, אז מותר לכולם לקחת לקט, לכן מותר כבר לבן לקחת לקט. שואל רב אידי, הרי אתה עושה פה מעגל כזה. כמו לשים אריה בשדה, זה יפחיד את כל העניים, הם יתייאשו מלבוא, ואז בעל הבית ייקח הכל. כלומר, מי גרם לעניים לא לבוא? אותו בן. ואז אתה אומר, בגלל שהם לא באו, אז מותר לו לקחת. אז זה לא הגיוני, ולכן רב אומר תירוץ אחר, באמת הבן לכאורה אמור שיהיה אסור לו לקחת, כי זה הולך ישר לאבא. פה התירו, כי בטווח הרחוק זה טוב גם לשאר העניים, כי יום אחד גם הם יהיו פועלים, וגם הם ירצו שהבן שלהם ילקט אחריהם, ולכן החכמים התירו. לסיכום, לפי שמואל קטן קונה רק מדרבנן, ורבנן תקנו שמציאתו לאביו, לפי רבי חייא, למרות שקטן יכול לקנות גם מהתורה, המציאה שלו הולכת לאביו כשהוא סמוך על שולחן אביו משום איבה. דעת רבי יוסי, קטן קונה רק מדרבנן, והוא יכול ללקט אחרי אביו העשיר, לפי רבה, בגלל שתקנו, כי גם שאר הפועלים יסמכו בתקנה הזאת, כי גם יום אחד הם יהיו פועלים, והבן שלהם ילקט אחריהם. עכשיו אנחנו עוברים לעבד עברי. אמרנו במשנה שמציאת עבד עברי לעצמו. הגמרא שואלת על זה מכלל שכבר ראינו לפני כמה דפים, לגבי פועל. פועל ששכרתי אותו לפעול בשבילי כל היום, לא למלאכה ספציפית, אז מציאתו לבעל הבית, אליי. אז למה עבד עברי יותר קל מפועל שמציאתו לעצמו? אז יש פה בגמרא שלושה תירוצים, כשכל התירוצים מניחים שבאמת פועל ועבד עברי זה בדיוק אותו דבר. וההבדל הוא בסוג המלאכה שמדובר כאן. רבי יוחנן אומר ככה, אם העבודה שווה המון, אז בעל הבית מעדיף שהעבד או הפועל לא יתעסקו עם דברים אחרים כמו מציאות, אלא רק יעשו את העבודה, כי בדרך כלל מציאות יהיו יותר זולות מהזמן הזה של העבודה, ואם בכל זאת הפועל או העבד עשו את זה, אז המציאה הולכת אליהם ומשלמו על הזמן שהם ביטלו. ואין הבדל בין פועל ועבד עברי, אצלנו במשנה עבד עברי שאמרנו שהמציאה הולכת לעבד מדובר שבאמת העבודה יקרה יותר ובעל הבית לא מעוניין בזה, ומה שכתוב שפועל מציאתו לבעל הבית שם מדובר שהעבודה יותר זולה ובעל הבית מעדיף לקבל גם מציאות. זה תירוץ רבי יוחנן. רב אומר תירוץ אחר קצת הפוך מרבי יוחנן, גם הוא מסכים שעבד עברי ופועל ליום זה אותו דבר בדיוק, אלא שרבי יוחנן אמר שמתי זה הולך לעבד? כשהוא ביטל מלאכה. רב אומר להפך, אני שכרתי אותך למלאכה. כל עד אתה עושה את המלאכה הזאת, לא מעניין אותי מה עוד אתה מרוויח מהצד, ולכן הוא הרים את המציאה הזאת בלי לבטל שום מלאכה, אז הוא מקבל את המציאה לעצמו. אם הוא ביטל מלאכה, אז הוא הולך לאדון. רב פאפ, התירוץ שלישי אומר, באמת גם כן הוא מסכים שבשניהם המציאה הולכת אליהם, מתי זה לא הולך אליהם אלא לבעל הבית? כשהוא שכר אותם במפורש, את הפועל, לאסוף מציאות. למשל שהנהר עלה על גדותיו ומלא דגים יצאו לים והוא שכר אותה לאסוף מציאות. ובין השאר הוא גם מצא איזושהי מציאה וגם זה ילך לאדון. אז סיימנו עם עבד עברי. עכשיו אנחנו עוברים לשפחה עברית. כתוב במשנה שגם שפחה עברית המציאה הולכת לעצמה. שואלת הגמרא במה מדובר? הרי אם מדובר בשפחה גדולה או בקטנה שאין לה אבא, אז היא כבר השתחררה. אז מה מדובר כאן? על שפחה קטנה שיש לה אבא. אז הרי אמרנו כבר, שאם קטן מוצא מציאה, למי זה הולך? לאבא. אז איך אתה אומר כאן שהמציאה הולכת לעצמה? תרסת הגמרא, באמת זה הכוונה. הכוונה היא שזה הולך לאביה. כתוב לעצמה רק להגיד לנו ולא לאדון. אבל לא הכוונה שזה ממש הולך אליה, אלא רק שזה לא הולך לאדון. ומקרה אחרון, כתוב במשנה שמציאת אשתו, שהוא כבר גירש אותה, הולך לעצמה, שואלת הגמרא פשיטה, הרי הוא גירש אותה, אלא מדובר כאן גם אפילו שהיא רק ספק מגורשת, אפילו שהוא עדיין משלם למזונות, בכל זאת המציאה הולכת אליה. למה? כי למה אמרנו שמציאת אשתו הולכת אליו? משום איבה. וכאן שהם התגרשו, ספק מגורשים, ממילא יש איבה, ולכן המציאה הולכת אליה עד כאן. ואת המשנה בי"ב עמוד ב' נראה בפעם הבאה.